יוסף בן מזל, ישר בן מזל ודוד בן מחמל. אבנר בן ניסים הכהן, יעקב
בן רינה.
רינה.
ושולמית בן
בת. שולמית בת יהודית. בשאר כל נפטרי ונפטרות עמו ישראל.
נחמה בת שרה.
נחמה בת שרה.
ואביבה בת שרה.
אביבה בת שרה. רבותיי היקרים, ובכלל הטהרה שטהר ידיים יוסיף אומץ. בעמוד 237 בקטע השלישי אנחנו ממשיכים בענייני הטהרה מהספר פלא יועץ לרבי אליעזר פפו, זכותו תגן עלינו. דיברנו מחלק מהדברים בשיעורים הקודמים, אבל נמשיך עכשיו הלאה. מדבר איתנו היום הרב על הטהרה של הידיים. קודם בו האדם ללמוד תורה והתעסקו בתפילה, צריך האדם לוודא שידיו הן טהורות מכל טומאה. בולגרי, ספרדי. הוא היה בבולגריה בסוף חייו, הוא נפטר בבולגריה סיליסטרה, הוא קבור בסיליסטרה על נהר הדנובה. הלכתי שם כמה פעמים ברוך השם, נחיתי להיות אצלו. אז הוא הלך, הוא הציל את הקהילה, יש סיפור איתו. בכל אופן, חזרה לענייננו. אדם בא ללמוד תורה, אדם בא להתפלל, אמרנו כבר בשיעור הקודם, דבר ראשון, תלך לכיור, תיטול ידיים, ואחר כך תיכנס לבית הכנסת או תיכנס לשיעור. אומר לנו הרב, ייטול ידיו קודם כל לימוד וכל תפילה. ואין צריך לומר שיזהר מליגה תוך האוזן ותוך החותם או בחינה במקומות המחוסים בשעת התפילה או בשעת הלימוד. באדם באמצע התפילה גירד לו בתוך האוזן, והוא גירד בתוך, לא בצד החיצוני אלא בצד הפנימי, או יש כאלה שנוגעים בכל מיני מקומות, מחטטים בתוך האף, כידוע חפשים חכם אברהם עובר אוצרות. מלבד הבעיה שהוא ממאיס את חבריו, דבר נוסף, הוא חיה בנטילת ידיים, לפי שהאף הוא נחשב, תוך האף זה מקום המחוסי, המחוסים, זה בכלל המקומות המחוסים שבגוף. ואם האדם נוגע שם, חייב ליטול ידיו. או בקינה, במקומות המחוסים בשעת התפילה ובשעת הלימוד ובבואו לברך או לעת האוכל, גם בשעת הסעודה, לפעמים האדם לא יודעים, הוא נטל ידיים לאכול לחם, תוך כדי הסעודה גירד לו, גירד בתוך הראש, או גירד בתוך החולצה מתחת הבגד, מתחת החולצה, חייב לעצור וליטול ידיים בחזרה, אסור להמשיך לאכול לחם. מחלוקת, אם צריך לברך על הנטילה או לא, למעשה נוטל בלי ברכה, אבל חייב ליטול, כן, כמו שנתת לי בתחילה. אתה הולך לנוחיות, הוא צריך ליטול ידיים. לא, יכול גם ליטול רביעית על כל יד, זה גם מספיק. אתה לא חייב ליטול שלוש, שלוש. אתה חייב לשפוך רביעית ורביעית. גם ללחם יש כאלה שנוהגים, גם בלחם יש כאלה שנוהגים לשפוך רביעית ותו לא, וכך מרן כותב שמי שעושה את זה, שהוא שופך רביעית בבת אחת, יש בזה הרבה מעלות יתרות, אבל יש, אם תראה כאלה ממלאים נטלה, שופך. חצי נטלה רביעית זה חצי קורס חד פעמית. זה ככה רביעית.
הבן איש חי, לפי הבן איש חי צריך למלות
במים. יש הלכה, ההלכה גם לבן איש חי זה הדין. יש עניין של חסידות, זה המינימום, זה מרן פסק, זה נפסק להלכה. אתה עכשיו רוצה להוסיף כדי שיהיה שפע, כמו שאמר חסדה בגמרא, ענה נתינה מלוך אופניים היה ויאבינה מן שמיה מלוך אופני תיבותה, למה לא? אבל המשנה ברורה כבר מביא, אל יאמר האומר אני נוטל ידיים בשפע, יגיד אחד שהוא נוטל ידיים בשפע, ברוך השם השם משפיע עלינו שפע טובה וברכה, אבל יש כאלה נוטלים ידיים בשפע ואומר לא, לא בא השפע. אמר חפץ חיים השפע בא, הבעיה שאתה עשית חורים בצינור, השפע בא, השם יש לו צינור שמשפיע עליך את הברכה, הבעיה שאתה עושה חורים, ברגע שיש חורים אז השפע יוצא החוצה, זה לא שהשפע לא ירד, השפע ירד, אבל לא נשאר אצלך. איך עושים חורים בצינור? גם העיניים, גם הלשון, גם הדיבור ועוד כל מיני חטאים. כל חטא שאדם עושה, מבריח ממנו את השפע. יש שפע, תמיד שפע יורד על בן אדם. אם בן אדם היה רואה בעיניו, היה רואה שפע שיורד עליו בלי הפסקה. השם טוב ומתי ורב חסד ומרבה להטיב. עד בלידי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. לא חילק בין מי למי. רק מה? יש כאלה שאינם כלי ראוי לקבלת השפע האלוקי. זה לא שהשפע לא ירד, השפע ירד. השם תמיד נותן. אבל יש פעמים שאנשים עוצרים את השפע, או מקלקלים את הצינור של השפע, או מחליפים את הצינור של השפע, או אוטמים את הצינור של השפע, אבל זה לא שהשפע לא יורד. בכל עת וזמן. עומדי פה עובד הרבה, הוא אומר. כן, אם זה היה עובד ככה, מצב טוב, אם רק לחבר צינורות של עומדי פה. זה צינורות אחרים. זה מחברים אותם על ידי תפילה ועבודת השם, קדושה וטהרה ויראת שמיים טהורה. כך אדם זוכה לחבר לעצמו לצינור השפע, לבורא העולם. שיהיה, אנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך. מה זה יהי רצון? אם השם ירצה לתת לך מה שאתה מבקש, אתה בטוח מקבל את זה. אנחנו רק מבקשים מבורא העולם, הלוואי שיהיה לך את הרצון לתת לי. יהי רצון מלפניך שכך וכך תעשה. ורבותינו אמרו שרצון וצינור זה אותם אותיות. רצון רש צדיק ובנון, וצינור זה צדיק ובנון רש, זה אותם אותיות. הווה אומר, כשבן אדם עושה רצון הבורא, השם מחבר אותו לצינור לקבל את השפע. אדם יכול לקבל שפע טוב, תעשה את רצון השם. היום סיפר לי מישהו כאן, טוב, הוא לא יודע אם הוא מרשה לי, הוא אמר, איזה עניין, חיכו לו הרבה זמן, חכם רונן יודע. אז אתמול אמר לי, מה? אמרתי לו, תבוא תלמד, קביעות, איך שהיה רגיל. אמר לי, טוב, אני אתחיל. חזר היום, למד חברותה, הוא אומר לי, כמה טלפונים, חכם רונן התקשר כמה טלפונים. ואז הוא אומר, הוא לא שם לב, הוא למד, הוא לא עצר את הלימוד, אחרי זה בין הלימוד שהוא למד לבין ההפסקה היה לו, לא יודע מה שהיה, אז הוא הלך לקח את הטלפון ושאל את חכם רונן, נו מה? הוא אומר לו, לא שמעת את הבשורות הטובות? היה איזה עניין, מחכים לו כבר חודשים, לא יודע כמה זמן, אני אגיד לכם, כמה זמן? שנתיים, מחכים לאיזה עניין, שנתיים. היום הוא רק בא ללמוד, אני אומר לכם, הוא יגיד לכם את זה, הוא רק בא ללמוד, אבל הוא קיבל על עצמו קבלה. הוא אמר, זהו, אני לומד עכשיו, קבע גם חברותה, התקשר לחברותה, מ9:30 עד 11:30 כל יום, הוא רק התחיל ללמוד. התקשרו, אמרו לו, העניין סודר, שנתיים הם מחכים. ימר, מינים כדבר, פלא פלאים. פלא פלאים. יודעים מה הפשט? כשאתה עושה את רצון השם, הצינור נפתח. כי השפע יושב שם. לא, היה השפע כבר שם. הכלים כבר היו, הכל היה, כל ההשתדלות הייתה. אבל היה פקק. זה תקוע. ברגע שאדם עושה רצון השם, הוא פותח את הצינור, כי רצון וצינור זה אותו דבר. פתאום השפע יורד במבול. ככה זה עובד. כל הזמן אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני עושה רצון השם? האם אני עושה רצון השם? זה הכל. אם אתה יכול להגיד באמונה תמימה, שאתה עושה רצון השם, ואיך תדע? עכשיו השם קורא לך. עכשיו. מעמיד אותך ממך, תגיד, מה אתה עושה? זה בסדר מה שאתה עושה? אתה חושב שאתה צודק במה שאתה עושה? אם אתה מרגיש שלא תהיה לך בושה, ואתה תגיד לו, כן, בורא עולם, אני שלם ב-100% במה שעשיתי. אין בעיה. אם אתה אומר, תשמע, לא יודע, השם ישאל, תשמע, זה לא פשוט, השם. זה רבי ללופיאן, היה לו חדר בישיבה בכפר חסידים, קצת למעלה. ואיזה יום אחד איזה בחור עלה במדרגות, והרב שומע שאחד עולה. אבל לא מגיע. עלה, עוצר, עוד קצת עולה, עוצר. הגיע עד לדלת, ירד. עכשיו, הרב ראה איזה פתח את הדלת, אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני אגיד לך, כבוד הרב. אני רציתי לשאול אותך איזה שאלה, לצאת לאיזה מקום. היום בערב מהסדר בישיבה. אבל אני עליתי מדרגה ראשונה, אמרתי, מה הרב יגיד לי? הרב יגיד לי, ואיך אתה חושב ללכת לשם? אתה חושב שמותר? אז התחלתי לחשוב על תירוצים. אני חושב, אני אגיד לו כך. טוב, אמרתי, מה אני אגיד? עליתי עוד מדרגה. אבל אחר כך עוד פעם אמרתי לו, הרב לא יקבל את זה. רבי ללופיאן היה תקיף. תבינו, רבי ללופיאן זה יהודי שבגיל 20 ראה את אליהו הנביא. זה הרב ללופיאן. כשהוא הלך לראות את הפני מנחם כמדומה, או הרבית ישראל, אחד מהם, הוא ראה אחד מהאדמורים של גור, אז האדמור מגור קם, קם. חסידים השתגעו. מתי האדמור קם? לידם, אולי היה צעיר, אבל אחרי הכל, הרבה. כשהוא יצא, אז הלכו לרבה, אמרו לו, רבה, מי זה? אז הוא אמר להם, אברך שזכה לראות את אליהו הנביא, אני קם לכבודו. אז כל החסידים רצו אחריו. באו אליו, אמרו לו, תברך אותנו. אמר להם, מה קרה לכם? מה באתם אליי? הוא היה ליטבק. מה עכשיו אתם רוצים? אמרו לו, הרבה אמר שאתה זכית לראות את אליהו הנביא, אנחנו רוצים ממך ברכה. אז הוא אמר להם, אם הרבה שלכם יודע שאני ראיתי את אליהו הנביא, רוצו אליו לקבל ברכה. אם הוא יודע שאני ראיתי את אליהו הנביא, אז רוצו אליו לקבל ברכה. אתם מבינים אבל? זה היה הרבה ללופיאן. באמת, מה היה? הוא היה אברך צעיר, ולא עליכם אשתו חלתה, והיא הייתה בין חיים לחיים. עכשיו, היא הלכה להשאיר אותו אולי עם ילדים, לא זוכר מה שהיה שם, אבל הוא הבין שהמצב לא טוב, והרופאים אומרים שזהו, זה זמן של לקרוא קריאת שמע, לא עליכם. הוא הלך לחדר השני, אמר לבורא העולם, תשמע בורא העולם, אני לומד תורה, אני צריך ללמוד תורה, במצב הזה איך אני ללמד תורה? תרדות ולגדל את הילדים, תעשה לי טובה אבא, בשביל התורה תשלח לרפואה שלמה. הוא אומר, הוא יצא החוצה להתפלל, בא איזה מישהו, אמר לו, למה אתה דואג? למה אתה בוכה? אומר לו כך, אומר לו, בוא, בוא, אני אראה לך משהו. לקח אותו ליער, אמר לו, קח את העשב הזה, את העשב הזה, את העשב הזה, תרקח אותם ביחד, תן לה לשתות, הכל יהיה בסדר. לקח את הכל, נתן לה כמה מהמיטה. זה היה אליהו הנביא. גילה לו את הסוד של העשבים, דרכי הרפואה, ונתן לה לחיות. כתב, רבי נחמן ברסלב אומר, אם אנחנו היינו יודעים את הסוד של העשבים, היינו יכולים לחיות מתים. מביא אחד מהסיפורים, שהיה איזה אחד שראה ציפור שרבה עם חברתה והיא הרגה אותה. אחר כך הלכה ליער, הביאה איזה עלה, שמה לה על האף והיא קמה בחזרה. הוא תפס את העלה הזה, אמר זה עלה של תחיית המתים, יכול להשתמש בזה להחיות מתים. החיות יודעות את הסודות, אנחנו לא יודעים בעוונות הרבים, מה נעשה? זה אומר לנו הרב, אדם צריך לדעת קדושה וטהרה. אז רבי ללופיאן, כשבא אליו הבחור ועצר מול הדלת, אמר לו לרב, אני אגיד לך את האמת, כל מדרגה חשבתי מה אני הולך לענות. כשהגעתי ליד הדלת אמרתי, אבל באמת שום תירוץ לא התקבל אצל הרב. אז אמרתי, חבל בכלל לדבר, למה לעשות בושות, ירדתי. אמר, זה האדם צריך להרגיש, אתה עכשיו תבוא לי מול בורא העולם, זה תירוצים טובים? השם יקבל את ההסברים שלך, או שהשם יגיד לך באמת? נו, עולם האמת פה, פה זה לא עולם השקר, פה זה עולם האמת, פה לא מספרים סיפורים. אז הוא אמר, ככה האדם יחשוב, אם הוא מרגיש שזה בסדר, הזכרנו את האבא חכם משה, הזכרנו את יוסף בן מזל. הוא אומר, אם באמת האדם יעמיד בעצמו את זו התמונה, הרי אני עומד לפני מלך רם וניסה, ונותן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אם אני מרגיש שלם בעצמי, תעשה את זה. אם אתה מרגיש שאתה לא תהיה שלם, תעזוב את זה עכשיו מיד. למה? דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין בחשבון. זה תמיד תזכור בחיים. אומר לנו הרב, אפילו אם לא נגע אלה בראש באצבע אחת, גירד, נטמעו ידיו. וחל בנטילת ידיו, כאשר חכמים יגידו, ולא יעבור על דברי חכמים בדבר קל. בשביל דבר כזה פשוט לגרד בראש, אדם יפסיד הרבה שכר, כי יגדל עונשו מצד קלות הדבר. הנה, זה פרשת השבוע. והיה עקב תשמעו מצוות קלות שהאדם דש בעקביו. פעמים אדם יכול לאבד טובה הרבה בעוונות קלים שאין בהם ממש. כמו שהוא אמר עכשיו, האדם גרד בגוף, מגרד בראש, מגרד בבטן, והוא לא נוטל ידיים, הוא מברך ברכה, זה אסור. לא רק שזה אסור, הוא מפסיד את התורה שלו, הוא לומד תורה, הוא שוכח. ולא זו בלבד, בורא העולם אומר, למה אתה לא מכבד אותי? למה אתה לא מכבד את התורה שלי? וביותר צריך להיזהר במקום שאין חסרון כיס, ולא תרחה גדולה, כי יקצוף האלוקים על קולו וחיבל את מעשי ידיו, וטורפין לו תפילתו בר מינן. הרבה פעמים אומר לנו הרב, זה יכול להיות הסבר טוב, למה פעמים רבות יש בעיני האדם שמתפללים ולא נענים. אומר הרב, כי באדם שמתפלל בחוסר קדושה, הווה אומר, בידיים שאינם טהורות, תפילתו אינה מתקבלת. תפילתו נטרפת בפניו. זורקים לו את התפילה. זה אומר את הגמרא במסכת ברכות. ארחץ בניקיון כפיי, ואסובבה את מזבחך השם. קודם כל הרחץ בניקיון כפיי. לכן תזכרו, אמרנו את זה ונחזור על זה, שהוא באת לבית הכנסת, דבר ראשון, הנה הכיור כאן, חכם אברהם דואג שיהיה ניירות, אם אין ניירות יש בארון כמה מפיות, ואחר כך תיכנס לבית הכנסת.
שניים.
אוקיי, בסדר, מספיק.
לוקחים בשמונה, לא שתיים.
שניים שהם ארבע. כך אמרה המשנה. בכל אופן, חכם אברהם, לא משנה, העיקר שיתארו את הידיים. רק שיתלו ידיים ויתארו את הידיים לפני התפילה ולפני הלימוד, הדבר מועיל מאוד, א', לזיכרון ולקבלת התפילות. כל ברכה, כל תפילה, אדם צריך תמיד להתבונן, מה נגעתי? אתה לא זוכר, תשתוב ואז תברך. אל תברך, אם אין לך מים, אז לפחות תעשה ככה בבגד, ככה, ואז תברך. אבל בלי לנקות את הידיים, זה אסור. אסור שאדם יישא שם השם בידיים מסואבות. וכן צריך... גירת בראש, חייב לחזור וליטול ידיים. כן, כן, חייב לחזור וליטול ידיים. יש מחלוקת גדולה בין הבן איש חי לבין מרן רבנו עובדיה, כשמניחים את התפילין על היד. הרי כאן זה מקום המכוסה בדרך כלל. זה מקום מכוסה. האם כשאני מניח את התפילין, אתה זה בעיה, אתה צריך לעשות צניעות יותר ארוך. אבל פה, אם אדם יש לו את התפילין על היד, חוץ מזה גם אצלך, זה בדרך כלל עד כאן, לא? זה יותר גבוה. אתה שם את התפילין כאן, אז אתה נוגע. הרב עובדיה אומר צריך להיזהר לא לגוע. הבן איש חי אומר שזה לא בעיה, כי זה לא נחשב מקומות המכוסים לפי שזה מקום שבו מניחים את התפילין. אבל הרב עובדיה אומר צריך להקפיד לא לגוע. לדעת מרן רבנו עובדיה, כן? להקפיד לא לגוע. ואני ראיתי אצל החזונישניקים, הם מקפידים, הם הולכים נוטלים ידיים. הם מניחים את התפילין, כמעט אי אפשר בלי לגוע. הם לא שמים את התפילין.
זה לא גירוד ממש.
לא משנה. לא משנה.
בציפורניים.
לא, לא צריך לגוע. אם אתה נגעת מתחת החולצה בלי לגרד, אתה חייב ליטול ידיים. לא בעיה. אז זה מוגדר מקומות המחוזים. זה להלכה. אז הרב עובדיה אומר להיזהר, לא לגוע. אז אומר החזון איש ליטול ידיים. אם תלך תראה בכנסת של חזון איש, ניקים כשהם מניחים את התפילין, אחרי הנחת תפילין, הם לא מגלגלים את התפילין על היד, הם הולכים לכיור, נוטלים ידיים ואז מגלגלים, כי הם נגעו. אז צריך להיזהר בזה. הבן איש חי, מה הבעיה?
כשאתה
שם את
היד,
אתה שם את הידיים,
יש
הפסק. לא, שם את הכל, יד וראש.
לא מגלגל על האצבע.
לא, אחר כך.
יש מטילים בכל זה.
הבן איש חי. ועוד. הדעת הבן איש חי שזה לא נחשב מקומות המכוסים, כי זה מקום של הנחת התפילין, זה המקום שבו. אין בעיה, חכם רחמים, יש לך על מי לסמוך, אבל עדיף להחמיר, כי כך מרן רבנו עובדיה אומר. זה עוד משהו, לחסות אחר כך, זה עוד עניין, זה עוד עניין, לחסות אחר כך. אבל אני מדבר על הנגיעה באותו המקום. בכל אופן, מה שהוא שואל חכם אליאור, דבר נכון, אם באמצע התפילה בן אדם גירד לו בראש, והוא גירד בתוך השערות, הוא חייב לעצור את התפילה, ללכת ליטול ידיים, אסור לו להמשיך להתפלל. אז ב-18 אתה לא יכול, אז תעשה ככה. תנקה במידה דמנקה, כי אתה לא יכול לנקות עם מים. לא תסכול, תשלוט בעצמך. יש כאלה לא עליכם שיש להם אובססיה. אני לא מדבר על זה. בסדר. אבל תרגיל עצמך.
שים את בכיס, קח את
העד. מקום זה שער, אין
בכל נחצים. זה עוד מחלוקת. לכתחילה, אם זה מתחת הכיפה זה ודאי בעיה. אם זה בצדדים של הראש, יש בזה דעות. אני שמעתי שהרב שכטר של וואיו, הוא אומר שהיום גם אם אדם מגרד במקומות שיש בהם ריבוי זהה בדרך כלל, לא בתחת הבגד, בחולצה, לדוגמה, בפוסקים כתוב שאם אתה מגרד בחולצה פה, מתחת בית השכי, אפילו לא נגעת באור, נגעת רק בחולצה, אבל בגלל שיש שם זהה, אז זה עדיין חייב ליטול ידיים, כי זה מקום שיש בו ריבוי זהה. זה ככה פוסקים אחרים למעשה. הרב שכטר של וואיו, שיהיה בריא, הוא אומר שמכיוון שהיום רוב בני האדם מתקלחים לפחות פעם ביום, ביומיים. אוקיי, לא יודע. זה לא כמו בישיבה, שאחד בא לישיבה ובא ושאל אותו, תגיד איפה המקלחת? הוא אומר לו, אני חדש פה רק חצי שנה. לא, הוא רק במקווה. הוא עולה רק למקווה, אז הוא אמר לו, אני חדש רק חצי שנה, אני לא יודע עדיין איפה המקלחות. אבל טוב, בדרך כלל זה לא כך. ואתה מתקלח פעם, היום, פעמיים ביום, ממילא, מכיוון שהיום בן אדם הוא לא מלוכלך, גם אם הוא מזיע, זה לא זהה כזאת מאוסה כמו שהיה בזמנם, לכן הוא אומר שזה לא מחייב בנטילה, כמדומני כך שמעתי מפיו. אבל גם בזה צריך מאוד להיזהר, לא לגוע בחולצה מתחת איפה שיש זהה, מתחת הכיפה, לא לגוע, כי אלה מקומות שיש בהם הצטברות של זהה, וזה נחשב מקום מאוס, שאם אדם נוגע בו צריך ליטול ידיו. או בכובע, אמרתי, בתוך פה איפה מקום המצח וכדומה. המצח זה קצת שונה, כי המקום של המצח, זהת המצח היא לא בעייתית. זה נאמר בזהת הפך תאכלכם. הגמרא כותבת, כל הזהות שבגוף זה סם המוות. חוץ מזהת הפנים. לגוע, לדוגמה, מתחת בית השכי או בגוף יש זהה, ולאכול זה סם המוות, זה רעל. למה? מה זה זהה? זהה זה הפסולת שהגוף מוציא. פולט החוצה את כל הפסולת. אתה נוגע בזה ואוכל, זה לא טוב, זה מסוכן. הזהה של המצח לא.
לכן, לאכול דבר כזה, כמו דבר.
לא לאכול דבר כזה. נגעת בתוך הראש גירתה, או גירתה מתחת החוצה, ואתה לוקח איזה עוגה ואוכל. זה בעיה, לא אמרתי תאכל זהה בר מינן, חס ושלום. לא, אומר לנו הרב, לכן האדם צריך ליטול את ידיו בכל עת וזמן. וכן, אומר לנו הרב, אחרי שדיברנו מעט ובאריכות, וזה דינים שהם להלכה למעשה, וצריך להקפיד בשטיפה ובנטילת הידיים, קודם לסעודה, קודם לתפילה, קודם לברכות, קודם לימוד תורה, וכן צריך להיזהר בתארת המלבושים, שלא יהיה בהם לכלוך וטינוף צועה. היום, ברוך השם, אין את הבעיות האלה. כמעט ולא קיים, נדירים בר מינן, אנשים מסכנים שיש להם את הבעיה הזאת, אבל רוב בני האדם היום אין את הבעיה, אבל בזמנו, היה את הבעיה הזאת, לא היה להם כמו היום מכונות כביסה שיש בבית והכל אפשר לחבס ובן רגע הכל נקי והיה כאילו יצא מן החנות או מי רגליים או שכבת זרע, זה צריך להיזהר, זה כן צריך להיזהר רבותיי, קרם זה צריך להקפיד. פעמים בן אדם בלילה יושן ויש תקלות וצריך לראות, אם אדם רואה שיש לו על הבגד תומעה, אסור לו אני לא אומר עכשיו מעיקר הדין, אלא מצד ענייני החסידות, שאנחנו עכשיו לומדים בערב פלא יועץ, יש בעיה להתפלל כשיש לו על הבגד שכבת זרע. לכן אדם צריך לדעת טוב בעצמו. אם חס וחלילה קרה בלילה, שיחליף. יש כאלה שמקפידים בגלל זה שכל הבגדים של השינה הם בגדים אחרים, הבגדים של היום הם בגדים אחרים. יש עוד הנהגות של חסידות ופרישות, שמי שרוצה מוסרים אותם לצנועים. כל מיני הנהגות של לא ליבוש את הכיפה שיש לו בשעת מצווה, ולא שום בגד שיש לו בשעת מצווה, כלום. כל הבגדים של שעת מצווה בצד, יש לו בגדים אחרים לגמרי לתפילה ולעבודת השם. נגות של חסידות ופרישות, ויש בהם טעם, יש בהם גם היגיון וסברה. ובזה צריך להזיר גדולים על הקטנים, שיקנחו אותם יפה כדי שחפץ השם בידם יצליח, ויזכו לכתרה של תורה. רבי גדל לנו פה סוד, אתה רוצה להצליח בלימוד התורה? אתה רוצה להצליח בסיעת הדשמיה בתפילה, תקפיד שהבגדים שלך תהורים שאין בהם תומעה. והדבר הזה שהרב הזכיר כאן, שאדם יש לו זל על הבגדים שלו, או לא בכך שזה זל, אולי זה אפילו קרה בשעת מצווה וכדומה, לא משנה, הדבר הזה מעכב את התפילה מלהתקבל. זה מפריע לתפילה מלעלות, לכן צריך להקפיד גם על כך. וכן הגדולים צריכים להיזהר בקינוח אותו מקום, ושבח אני מנהג הנוהגים לקנח במים, זה הרב מביא לנו הנהגה יפה שכתובה בכמה וכמה ספרים, שאדם הולך חוץ מכבודכם לנוחיות, לשטוף את עצמו במים, לא להסתפק בניקיות, אלא אם כן יש לו מגבון, שזה דבר לך, ולמה? בשביל שיהיה נקי לחלוטין, שהוא מקנח יפה, אבל מקנחים בנייר או בסמרטוט חוששני, שאי אפשר למקנח יפה. וידוע שצועה בפי הטבעת כולי אלמה אפילו בכל דיור מעקב ותפילתו תועבה חס ושלום. לכן צריך מאוד מאוד להקפיד בזה גם כן שבן אדם גופו יהיה טהור, גופו יהיה קדוש. וכן צריך להיזהר בתארת המקום שהוא מתפלל או לומד או מברך, שיהיה נקי ובר מכל צועה ומי רגליים, וביותר צריך להיזהר במקום שיש תינוקות קטנים. משהו פעם, היום ברוך השם יכשר דרה, אין כמעט מציאות כזאת, אבל בזמנו זה היה מצוי. הרי בבתים היה את העבית של מי רגליים, או עבית של שופכים בכל מקום. זה לא כמו היום שהכל מסודר ונקי. היום אנחנו עשירים. אתם יודעים למה? הגמרא כותבת איזה הוא עשיר, במסכת שבת ועוד כמה מקומות, איזה הוא עשיר, זה שבית הכיסא קרוב לשולחנו. יש היום מישהו שאין לו בית הכיסא קרוב לשולחנו בבית, כולם יש להם, זה עשיר, חמושה, אתה שומע, זה עשיר, גם אם אתה אצל מקום אחר, זה עשיר. בזמנם, בר מינן אמר פעם, שמעתי, הם אמרו, היה, בית הכיסא היה מחוץ לבית, עוד בירושלים, לפני 50-60 שנה, היה מחוץ לבית, הרב מוצבי, שמעתי אותו. אומר, בלילה, האנשים היו צריכים לחשוב, ללכת, לא ללכת, מהפחד לא היו הולכים, וזה לא היה בריא, וכולי, איזה בעיות, איזה סכנות. אומר, היום אנחנו עשירים, אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה אנחנו עשירים. כמה אנחנו, ברוך השם, השתבח שמו לעד, מלאים בברכת השם בכל עת וזמן. זה אומר לנו הרב כאן, אדם צריך להקפיד שהמקום שבו הוא מתפלל יהיה בקדושה, או אם יש ילדים קטנים להקפיד שלא יהיה ריחות לא טובים, יבדוק ויעמוד על המשמר, יבדוק יפה יפה, יהיה זהיר וזריז לבל ייכנס חס ושלום בגדר, כי דבר השם בזה ובגדר ובוזה יקלו, ותהיה תפילתו ולימודו וברכותיו תועבה חס ושלום, והעזרה מוטלת על האישה יותר מן האיש, וכל איש יזהיר את אשתו הזה וכל כיוצא בזה, יום ליום יביע עומר ויודיע חומר שבו למען ישמרו ולמען יעשו. זה ההקפדה.
אם אני לומד עכשיו על השולחן, אשתי מחליפה לדינוקת חיתול על
השולחן, יש ריח?
לא.
אם אין ריח אין בעיה.
משום צניעות, אין עניין בזה גם כן.
אתה רואה, אתה בצד השני, יש בעיה אחרת שהיא עושה, אם יש שם ספרים וזה, ואיך שאני יודע יש לך ספרים שם, זה בעיה גדולה, בוודאי. בעיה גדולה מאוד. בוודאי שלא. זה זלזול בספרים. צריך להגיד, לא מחליפים טיטול לתינוק, לא עוברים בחוסר צניעות ליד ספרים, צריך מאוד להקפיד בזה. המשנה ברורה מביא סיפור מזעזע, לא עליך חס ושלום, אבל הוא מביא שהיה בן אדם, שהיה רגיל להשים את האשפה, ליד ספרי קודש. היה לו ארון כנראה שם, היה שם את הספרי, את ההשפעה. אמר לו, אמרו לו כמה פעמים, אל תעשה כך, זה לא כבוד הספרים. היה מזלזל בהם. אומר סופו, אמרו לו, אתה מזלזל בתורה, יזלזלו בך, למה כתוב בפסוק? ובוזי יקלו, מי שמזלזל בהשם, מי שמבזה, מקלים בכבודו. אז מה קרה? כל בניו יצאו לתרבות רעה בר מינן, ונעשה מבוזה בפני כל הבריות. כך כתוב במשנה ברורה, מביא זה בבירור הלכה, צריך מאוד להקפיד. הספרים צריך להקפיד בהם בקדושה ובצניעות יתר. מה זאת אומרת?
בחדר, למשל, בלילה
שלנו לחדר יום שישי, אין בעיה, אם הכל בצניעות, הכל בסדר. כן, רק בשעת מצווה אסור שיש ספרים בחדר, זה כיודע בהלכה.
נגיד לפיג'מה, אני שם את הספר מתחת לסמיכה, ואני מחליף...
איפה אתה מחליף פיג'מה? בתוך החדר? אמרנו כבר אסור לעשות כך.
פיג'מה שעותים גם ככה.
מה זה משנה? אתה מוריד את הבגדים, אתה נשאר עם בוקסר, אתה צריך להכניס את המקלחת להחליף את הבגדים. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, נחזור ונדבר על זה שוב. לכתחילה ראוי לכל אחד, והיום ברוך השם, לכל אחד יש מקלחת בחדר. גם אם היא לא גדולה, גם אם בסדר, יש לך מקום להתקלח, להחליף בגדים, כנס לשם. אחד פה מזמן התלונן, אמר לי זה קטן, מה קטן? אתה יכול להתקלח? כן. אז למה לא תחליף בגדים במקלחת? לא מבעיה, אחד אמר לי, בן פורת יוסף, יש לו במקלחת שתי מחלקות. אחד של אשתו, אמבטיה, אסלה, הכל של אשתו, אחד שלו. זה לא ביחד, זה כל אחד משלו, פרטי. אמר, יש לו מקלחת כמו כל החדר הזה, ככה, זה כל המקלחת שלי, רק המקלחת בחדר שינה בן פורת יוסף. טוב? בסדר גמור, עשיר כקורח, כן. למה לא? תחליף בגדים שם, לא אף אחד לא בחדר. כתוב בהלכה, ואל יאמר האדם, הנני בחדרי חדרים מרואני, כי הלום אלוהו כל הארץ כבודו, הוא מביט במעשיו, ויודע גם במחשך מה שעושה האדם. איך שאמר דוד, אם מסתר יש במסתרים, ואני לא אראינו נאום השם. אמר דוד המלך בתהילים, אם עסק שמיים שמתה, והציע שאולי נקע, איפה תלך מהשם? אמר, אם אתה תהיה מתחת השמיכה, ותוריד את הבגדים ותחליף, זה מותר. אבל לכתחילה בחדר לא מחליפים בגדים. מה זה? חלוק מותר, אבל לא תישאר בלי בגדים, זה אני מדבר. שוב פעם, אדם שרוצה לדוגמה להוריד, יש לו, הוא יוצא מהמקלחת עם חלוק רחצה, נאמר, כן? רוצה להתלבש בחדר שלו. אבל הוא לא יכול, הוא צריך להוריד את החלוק כדי להתלבש. ואז הוא נשאר בלי, בליבוש מינימלי. לכן זה בעיה, צריך האדם להיזהר שכשהוא נמצא בביתו, אפילו בחדר שהוא לבד, שיהיה בצניעות. כן, זה הכי נכון וכך צריך לעשות. מרן בסימן ב' כותב כך, לא ילבש חלוקו מיושב אלא ייקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרועותיו בעודנו שוכב, ונמצא כשיקום שהוא מכוסה. אז היו יושנים בלי בגדים, אולי מינימום, אבל לא היה להם בגדים. אז אומר מרן, אם אתה תקום מהמיטה ואז תשים את החלוק, יוצא שאתה תהיה ערום, כי כשאתה נעמד הסדין יורד. אומר מרן, מה יעשה? לא ילבש חלוקו מי יושב או מי יושב, לא ילבש כשהוא יושב, אלא ייקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרועותיו בעודנו שוכב מחוסה, נמצא כשיקום, אז החלוק ישר יורד לו על הגוף, אז הוא מחוסה. מרן, סימן ב', סימן ב', תחילת השולחן ערוך. צריך האדם להתנהג בצניעות בשעה של לובש מלבושיו, ואל יאמר האדם, הנני בחדרי חדרים, היא רואה אני לבד, אני בחדר לבד, אף אחד לא שם, גם אשתי לא שם, יגיד הבן אדם. לא, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, וכחשיכה כאורה לפניו, ומשום כך צריך להיזהר שלא לגלות בשרו ממה שדרך בני האדם לחסות, ואפילו מעט כל שאין הכרח בדבר. אז הנה אומר, זה חסידות. רגע, אני אגיד לכם, אם אדם עשה, לא נקפיד עליו מאוד. ולכן אם ישן על מיטתו בלי בגד על בשרו, כשקם ממיטתו ללבוש בגדיו הסמוכים לבשרו, לא ילבש מי יושב, כדי שלא יתגלה בשרו, אלא ייקח הבגד ויכניס בו ראשו וזרועותה בעודנו שוכב תחת השמיכה, ונמצא שיקום כשהוא מכוסה.
בשרו, בגלל שהוא ערום לגמרי.
אז מה ההבדל אם אתה יצאת מהמקלחת עם החלוק והורדת ותשמת גופייה?
אנחנו לא ערומים לגמרי.
לא, אבל אני מדבר, יצאים מהמקלחת.
הוא שם את התחתון בחדר.
ומה עם החוצה?
הטישרט הוא שם בחדר.
אתה שם, אבל אתה בלי חוצה כשיצאת מהמקלחת.
אתה צריך משהו, אתה חייב...
אז זה אותו דבר. לא, אבל הוא מדבר פה על החלוק, על הגוף. לכתחילה. אומר לך הרב פה לכתחילה לא. זה למידת חסידות מה שקרה לו עכשיו.
לא, זה חסידות, נכון.
נכון, מרן, מה, אני כתבתי את זה. מרן כתב את זה, שתהיה לי בריא. מרן בשולחן ערוך.
אפשר לקרוא את החדר, תבש בחדר.
מרן כתב.
שלא תראות לך מזוזה, ככה הוא אמר, שלא תראות לך מזוזה.
אני לא יודע מה אתה אומר, אני לא יודע מה מרן כתב. עכשיו אני אמשיך הלאה לך להגיד לך לגבי החסידות, והקדמתי ואמרתי. אבל אני אומר, קודם כל יש פה את העניין שמרן כתב ממידת חסידות, שהאדם משתדל שלא יתלבש בחדר. ומכל מקום נראה שדברים אלה מן הדין המידת חסידות להניג עצמו בדרך הצניעות, ולזכור שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ואם אינו עושה כן אין בזה איסור מן הדין. ולכן מי שקשה עליו ביותר ללבוש בגדיו בשכיבה תחת השמיכה רשאי להקל בעניינים אלו. בסדר, אבל אתה במקלחת, אין בעיה. ומותר וכתחילה לגלות בשרו בדרך שבני אדם לגלותם, בצוואר עד בית החזה, ידיו עד הפרק, עד כאן. רן רשאי לגלות בשרו בשעה שבא לחוץ באמבטיה או בבית המחץ או בנהר, ואין להחמיר בזה, כי רק שיזהר לפשוט ולבו סמוך כל מה שאפשר, זה למים, לנהר או לבריכה, למקווה, בכדי שלא ילך בגילוי הראש וכו'. אז הנה כותב לנו הרב.
וכי בעיה מותר להיות רק בגדה?
שם זה מקום, שם זה המקום.
אבל השם לא רואה אותך?
אבל שם זה המקום, זה כמו במקלחת. מה אתה אגיד במקלחת? לא תתלבש.
אנשים בחוץ, איזה מקלחת?
לא, אני אומר לך, כמו במקלחת שאתה מתקלח ערום. או כמו שאתה טובל במקווה ערום. זה המקום שמיועד לכך.
לא, הים זה לא מקווה.
מים זה מקווה,
בטח שזה. אתה נכנס לדבר קבע, בחוץ זה לא מקווה.
לא, זה המקום שמיועד לכך, זה המקום
שמיועד. מסתובבים אנשים, שם אתם בגדיה.
לא, הוא אומר, הוא לא שם גופייה, הוא שם גופייה בחדר. בחדר הוא שם את הגופייה.
מגבת, מגבת עליי, מגבת עליי, שתי מגבות עליי. שתי מגבות עליי. זה מן הדין, מן הדין מותר. מן הדין מותר.
אמר לך, מי שקל לו לא לעשות ככה.
מן הדין מותר. אל תהיה עכשיו חסידת. תהיה באמצע, שביל הזהב. לא, תהיה שמאלה וימינה. באמצע. מן הדין, אין לך בעיה. אבל להיות חסיד,
מרן אין לך בעיה. פסק בשולחן ערוך. אם כך, זה לא עניין של חסידות של איזה פרישות או הנהגה של קדושי עליון. זה ההלכה שאם אתה לא קשה לך, אתה צריך לעשות. הוא אמר לנו במפורש, קראת, אם מי שקשה עליו ביותר קשה לך ביותר?
קשה, זה עוד חם מדי שם מסתים. אתה רטוב, נדבק לך.
לא חיברת לו מזגן במקלחת?
אין מזגן.
תקרא לה, זה יעשה לך מזגן במקלחת.
כבוד הרב, אבל הבן אדם עצמו, בחדר שלו, אם הוא מוריד, הוא צריך להרגיש, מרגיש את ההפגושה.
הוא לא מרגיש, מה תעשה לו?
יש לך משהו לא בסדר, אתה תתפלל בכוונה יותר, נראה. כי
השלשמה
שלך צריך
להוציא,
יש לך הרבה...
לא, לא, שלא יתפלל, אתה לא עשו לך
התפלל, ארוך. לא, הוא אומר לך דבר של הרגשה, הוא צודק, הוא חסין. אומר לך אדם שיש לו בושה מהשם, מה התלבש בחדר? למה להיות ארוך בחדר? שמה זה המקום. שמה זה המקום.
יש אותך שאלה, אוקיי. יש אותך שאלה, עכשיו תגיד לך שלא הולכת, אל תלך לים. אנשים הולכים בים.
מותר.
אנשים הולכים בים.
בים זה המקום.
מותר,
כי זה המקום, זה כמו בתוך המקלחת.
אני יודעתי בבית, אתה יותר סגור. הרב שלי אמר, סגור את הדלת, שהמזוזה לא תראה אותך. שהמזוזה לא תראה אותך.
אוקיי, בסדר.
אפילו מכנסיים, אני אתבייש ללכת.
כל הכבוד.
אולי יש לך ברגליים, אולי יש לך ברגליים. אולי יש לך ברגליים
של הרבה
שערות. אתה מכיר בצבא כשהיינו? כשבא אחד מתחם שערות על טבח, מכניס את היד שלו בתוך המיקסר ביד. אתה אומר, אה, מה שאני צריך לאכול? אולי יש לו בתוך הסיר.
הוא צריך ללמוד
טניה. הוא כבר יש מקום פטור. הוא קצת מצווה לטייל. לא, דרך מחילה, לא פה. ואחרי, אז אמרנו שהאדם צריך לבדוק את המקום שבו הוא נמצא. אבל הוא אומר נכון. אדם שיש לו רגישות גבוהה להשם, הוא לא יתלבש בחדר, הוא יתבייש. הוא התבייש, הוא אומר אמת. זה מרן כתב. עד יאמר האדם, הנני בחדרי חדרים. אדם, ברוך השם, יש לו היום מקלחת יפה, יש לו מקלחת מסודרת, יש חדר ארונות אפילו. שם זה המקום, זה המלתחה. ברוך השם. אז אמרנו, זה בכלל מה שאמר הרב, מי שקשה עליו הדבר ביותר. בסדר. נאמר שהוא בכלל הפטור, אבל באדם שיש לו דרך, איך בישיבה היו מתלבשים? מתחת עצמך, מה ההבדל? איך היו מתלבשים? אז מה קרה? כולם היו עושים ככה.
היה בגמרא, יש בגמרא מה זה שלמדנו, שהבעל והאישה יש להם בגד אחד. עכשיו אני שואל שאלה, בגד אחד יש להם. אחד יישב כל הזמן במיטה, עד שהבעל יבוא. אז עכשיו יש לך מחזור, איך היא תהיה מה שאתה רואה את הבגד הזה?
לא, הם סמרטוטים, זה הכוונה, לא הם בגד נורמלי.
מדובר, כתוב שם סמלה. סמלה אחת, שתי, זוג. עכשיו היא עם המחזור, איך היא תהיה מה שאתה רואה את הסמלה שלו?
לא, זה לא היה בגד, זה היה סמרטוט, זה לא שאני מסביר לך, זה לא היה בגד, היה להם בד. פעם ראית את הקייסים האתיופים?
כן, כן.
ראית איך הם לובשים? יש להם איזה...
זה
לא סמלה, זה כמו מפה של שולחן גדולה ועוטפים את עצמם.
זה שלביה.
לא, לא, את של האתיופים. לא המרוקאים, ראית את האתיופים, הקייסים שלהם? הם שמים כזה סדין.
שילמדו.
זה מה הם שמים? זה לא בגד. וכן צריך להיזהר בטהרת גופו. זה דבר נוסף שצריך להיזהר עליו מאוד, רבותי היקרים. באדם יש לו צורך, חוץ מכבודכם, לצאת לנוחיות, לא יבוא להתפלל ככה. אומר שלא יהיה כלי מלא צועה ולא יעבור מלבדוק עצמו בכל בוקר ובכל עת שהוא צריך, כי ידוע כי המשעה נקביו עובר משום בל תשקצו את נפשותיכם. נמצאנו למדים שמטמא את הנפש. האדם צריך לדעת, הרי מה זה הפסולת שיוצאת מהאדם? זה פסולת של המאכל. אחד מהפיורים בפרשה שעברה, שמביאים הפוסקים, למה מברכים ברכת המזון, מביא את זה גם הרב בן, רבנו הארי הקדוש, מביא את זה תלמידו רבי חיים ויטל בשער רוח הקודש, אומר כשאדם יש לו משקה או מאכל, במאכל יש ניצוץ אלוקי ויש את הקליפה, המעטפת של המאכל. הקליפה זה שייך לחיצונים, הניצוץ האלוקי זה מה שהנשמה חיה. למה אם אתה אוכל אתה חי, אם אתה לא אוכל אתה לא חי? מה, הנשמה צריכה אוכל? הנשמה לא חיה מאוכל, הנשמה חיה מרוחניות. אז למה אם בן אדם לא אוכל הוא מת? מה קשור לנשמה האוכל? אבל מי חי, הגוף או הנשמה?
הגוף.
הגוף לא יאכל בלי הנשמה?
הנשמה צריכה קצת, נכון? הגוף צריך קצת. אתה יודע שיש בני אדם שאכלו פעם בשבוע או פעם בשבועיים וחיו. אז למה הנשמה עוזבת אם אתה לא אוכל? הנשמה צריכה להישאר. אומר רבנו חיים ויטל, דע, כי זה הפסוק אומר, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. מה הכוונה? האדם לא חי על החתיכת לחם או על החתיכת עוגה. הבן אדם חי על הניצוץ שנמצא בתוך הלחם והעוגה. לכן אם תיקחו לכם מאכל מם א' ח' ל', כמה זה בגימטריה? מם ול' זה 70, נכון? מאכל מם ל' זה 70, וח' עוד 20, 90, וא' 91. 91 זה גימטריה י' כ' ו' כ', וא' ד' נ' י'. י' כ' ו' כ' זה 26, א' ד' נ' י' זה 65, ביחד זה 91. מאכל גימטריה י' כ' ו' כ', הוויה ועדנות, וא' ד' נ' י'. כי בכל אוכל יש ניצוץ אלוקי. איך אתה מוציא את הניצוץ האלוקי שידבק בך והפסולת תצא החוצה? על ידי הברכה. אם בן אדם לא מברך בכוונה, אז הפסולת נדבקת בו, ואז יש בעיות גדולות. אחד הביורים הקרא לי, יוחנן כהן גדול, שעזב את הדת בגיל 80, אחרי 80 שנה שהוא כהן גדול, הוא אמר, בגיל 125 לפחות הוא היה, או 115, כי הוא אכל מאכל שהיה בו קליפה, היה בו נפש דה אדם רשע, ולא בירר את אותו המאכל על ידי שכיוון בכוונה הראויה, ונדבק בו, והוריד אותו מהדרך. אתה עכשיו אוכל איזה מאכל, אם יש שם נשמה של איזה רשע, אם לא עשית ברכה, הנשמה הזאת תדבק בך עכשיו. אדם צריך לברך, והברכה מבררת את הקליפה מתוך הטוב. וכך הוא מסביר הרב פרינצס פרידמן, השבילי פנחס, הוא אומר, למה משה רבנו הזהיר את עם ישראל, כי הנה אתם באים אל ארץ תורה, פרשת השבוע, פרשת עקב שקראנו, ואז הוא אומר, שהארץ שהוא לוקח אתכם אליה, הארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. למה קשור זה שהם צריכים להיכנס לארץ לזה שהם צריכים לברך ברכת המזון? הרי ברכת המזון כבר הייתה לפני כן. אומר הרב, המרגלים כשהם באו מארץ ישראל, הם דיברו שרה על הארץ, וזה פריה, דיברו על הפירות לא טוב. מה הבעיה שלהם היה בפירות? הרי התורה אומרת, היו פירות יפים, אז מה הבעיה? גדולים זה טוב. אתה יודע מה מסביר? החתם סופר כותב דבר פלא גדול, תשמעו טוב, חידוש נפלא. אומר החתם סופר, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע בעולם. לפעמים בורא עולם יכול לגרום שהשפע ירד במקום שם למקום אחר. הוא מסביר שם, הוא כתב מכתב לישמח משה, על זה שהישמח משה היה כותב כמעות. והיו כותבים שהרב אמרו על החתם סופר שהוא יצא נגד הישמח משה. אז החתם סופר כתב לו מכתב, אחר הרבה הלל והודעה ושבח ותהילה, הוא אמר לו, אני לא נגד כבודו חס ושלום. יש הבדל בין שתי סוגי קמעות. יש קמע, אתה שומע בבא רפאל, יש קמע שמשנה למעלה בשמיים את הזרימה של השפע. דוגמה, אם יש באדם איזה בעיה או השפע לא מגיע אליו, יש קמע שכותבים, וזה עושה שהשפע יזרום מלמעלה ישר על הבן אדם. אבל יש קמע שהוא משנה את השפע כשהוא כבר ירד לעולם הזה. אומר, השפע כבר נמצא כאן, ועל ידי הקמע משנים אותו ממקום למקום. אז אמר לו החתם סופר, אם משנים את השפע מן השמיים, מלמעלה שזה ירד למטה בצורה אחרת ממה שהיה צריך לרדת, זה בסדר. אבל אם כבר ירד למטה, ואז אתה משנה, המלאכים כועסים על זה. למה? כי הרי הם מנהלים את העניינים, הם מנהלים את השפע, פתאום אתה לוקח את זה ממנו על ידי כל מיני השבעות של מלאכים אחרים, הם מתנקמים בבן אדם. כך הוא הסביר לו. ואז הוא כותב לו הסבר מעניין. הוא אומר, דע, ארץ ישראל, הפירות שלה היה להם קדושה. כי זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. אז הפירות של ארץ ישראל היה בהם שפע אלוקי. אבל בגלל שעם ישראל לא היו בארץ ישראל, אלא הם היו במדבר, מה עשה בורא עולם? הוא לקח את כל השפע שהיה צריך לרדת לפירות בארץ ישראל, והוריד אותו ליהודים במן. אבל במן לא היה פסולת, בדרך כלל בכל פרי יש את השפע האלוקי ואת הקליפה. אבל במן לא הייתה קליפה. למה? כי את הקליפה זה נשאר בפירות שהיו בארץ ישראל, ובמן ירד רק השפע האלוקי. לכן הגמרא כותבת שהמן היה נבלע באיבריהם, הם לא צריכים לצאת להתפנות. אין צורך, המן כולו שפע. בטח, לא רק רזים בריאים, הכל טוב היה. המן לא היה בו פסולת. כשהמרגלים הלכו לארץ ישראל והם ראו את הפירות של ארץ ישראל, מה הם ראו? רק קליפות. איפה השפע? הלך. איפה היה במן? אמרו למשה רבנו, איזה פירות גרועים יש שם, ומי שאוכל מאמת. בגלל זה היו מתים הרבה בארץ ישראל באותו הזמן בקנען, אבל הם לא ידעו שהסיבה כי השם לקח את השפע מהפירות ושם להם אותו בתוך המן. אומר להם משה רבנו, זה עכשיו אתם במדבר, אז באמת כל השפע נמצא במן, אבל עוד מעט תיכנסו לארץ ישראל, ואז שתיכנסו לארץ אז השפע יחזור לפירות, ובפירות יש גם את הפרי וגם את הקליפה. אם אתם לא תברכו בכוונה, אז יישאר רק הקליפה והשפע לא ידבק בכם. תיזהרו לברך ברכת המזון, וברכו לברך ברכת הברכה הראשונה. רבנו הארי הקדוש אמר לרבי חיים ויטל, דע לך שהשגת האדם לרוח הקודש תלויה בכוונה בברכות הנהנים. למה? אתה יודע למה? תראה למה. אם אדם עכשיו אכל איזה סטייק, מה זה סטייק? חתיכת פרה. עכשיו בן אדם אוכל את החתיכת פרה, הוא גם יהיה חתיכת פרה. מה? זה היה חתיכת פרה. אתה אוכל את הפרה ונהיה פרה. מה עשית? לקחת את הפרה, הכנסת אותה לתוך עצמך. איך נעשה שבן אדם לא יאכל תפוח אדמה ויהיה תפוח אדמה? שלא יאכל אבטיח ויהיה אבטיח? שלא יאכל בשר ויהיה חתיכת פרה? איך עושים? צריך להעלות את המאכל לדרגה גבוהה, שאז כשאתה אוכל אותו, אתה לא נהיה חתיכת בהמה, אלא אתה נהיה גבוה יותר ממה שהיית קודם. איך עושים את זה? על ידי הברכה שאתה מברך. אבל אם בן אדם לא מברך בכוונה, המאכל מוריד אותו למטה. לכן צריך מאוד להקפיד בברכות של ברכות הנהנים. כשאתה מברך בכוונה, אתה מוציא את הפסולת ונשאר הטוב, ואז א', אתה בריא, ב', הנשמה והנפש שלך בריאות, כי אין להם פסולת שנדבקת בהם, רק טוב. לכן אומר לנו הרב גם כאן, אדם צריך לדעת, הפסולת שיוצאת לנו מהגוף זה הפסולת של המאכלים. כתוב בספרים שכשבן אדם הולך לבית הכיסא, צריך לכוון בדעתו, אני מברר את הפסולת מתוך הטוב. זה כל מה שיוצא החוצה, זה הפסולת. אם האדם צריך להתפנות והוא לא מתפנה, מה הוא עושה בעצם? הוא משאיר את הקליפות, הוא משאיר את החיצונים, הוא משאיר את הפסולת בתוך הגוף. מה זה גורם? לנשמה לרדת. כי זה טומאה. למה האדם בבית הכיסא צריך ליטול ידם? זה טומאה. אם האדם צריך להוציא את הטומאה והוא לא מוציא אותה, אז הוא מטמא את עצמו. לכן אומר לנו הרב, צריך מאוד מאוד להקפיד שבאדם צריך מיד ילך ויתפנה, ולא ישעה עצמו כלל וכלל. הגמרא מספרת על רבי יהודה בר אילאי, בזה נסיים רבו, אז איך עוד נמשיך ונסיים בזה. אומר לנו הרב, רבי יהודה בר אילאי, הוא היה אדם עני, לא היה לו כסף. לא היה יכול לקבל כסף. הוא זה שאמרו שהיה לו רק בגד אחד, לא ולאשתו. פעם אחת הוא לא בא לישיבה, חשבו התלמידים שהרב לא מרגיש טוב, אז באו אליו הביתה לבקר אותו. אמר להם, לא, פשוט האישה הלכה לשוק היום, אז אין לו בגד, אז הוא נשאר מתחת הסדין, הוא לא יכול לבוא. אמרו לו, כבוד הרב, נקנה לך בגד, אל תדאג. אומרת הגמרא, הוא היה שוכב על מחצלת ברצפה, הוא הרים להם את המחצלת, היה מלא כסף, מלא זהב. אמר להם, לא, אין לי בעיה, אני רק לא רוצה ליהנות מהעולם הזה, נאמר, כך אמר. הגמרא אומרת, באמת, שלא היה לו כסף. רק בגלל שהוא ידע שהשם לא יבייש אותו, אז הוא אין כלום מתחת הסדין, הוא יודע שאין כלום שם. אבל הוא אמר, השם לא יבייש אותי, הוא הרים והשם הראה שהיה שם כסף וזהב. אומרת הגמרא, רבי יהודה בר אילאי היה לו פנים צהובות, יפות, מאירות, היית רואה אותו. יום אחד פגשה אותו איזה מטרונה אחת, שרה אחת גויה, אמרה לו, כבודו, אתה או מגדל חזירים או מלווה בריבית. אמרה לה, למה את אומרת? אמר לה, למה את אומרת עליי ככה? אמרה לו ככה, תראה, הפנים האלה זה רק בן אדם מדושן עונג שאין לו צרות בחיים, שעושה כסף בלי להתאמץ. זה אחד מהשתיים. או מי שמגדל חזירים, יש לו כסף בלי להתאמץ, מה חזיר, אוכל את כל הפסולת שלו, אין בעיה איתו. או מלווה בריבית, הכסף שלו עובד, הוא לא עובד קשה. אמר לה, אני נשבע, שני הדברים האלו אסורים לנו על פי הדין. אסור לנו לגדל חזירים ואסור לנו להלוות בריבית. אמרה לו, אז איך אתה ככה נראה טוב? אמר לה, 12 בתי כיסא יש 124. 24 בתי כיסא יש מהבית שלי עד הישיבה. ואני נכנס בכולם.
וואו, מה היה אוכל?
הוא היה מנקה את הגוף שלו שיהיה נקי, נקי, נקי. יש בזה הסבר פנימי, אבל מה הוא התכוון לומר? הוא התכוון לומר שבאדם מקפיד שלא יהיה לו פסולת בגוף, זה מתאר לו את הגוף, מתאר לו את הנשמה, עוזר לו א' לקבל תורה, להתפלל בכוונה, ובית כל לשמר את הנשמה במעלה יתרה. אתה צריך מאוד להיזהר. אז דיברנו היום על עניין התארה, תארת הידיים, תארת המלבושים, תארת הגוף. שלושת הדברים האלו שהאדם מקפיד עליהם, הוא מביא לעצמו תארה וקדושה. ואז תפילתו מתקבלת, תורתו משתמרת, ונשמתו מתעלית. זה האדם צריך לזכור בכל עת וזמן, להקפיד על תארת הידיים, תארת הגוף, תארת המלבושים. ותהר ידיים יוסיף אומץ, שהשם יעזרנו על דבר כבוד שבו רבי חיים את השם אומר, צער כדור חוד לכבוד ישראל, הרבה להם תורה מצוות שנאמר, וזה מה עצית פה הגדיר תורה ויעדיר.